קהלת, פרק י"ד, פסוק ט"ו. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש, עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. אני רוצה לדבר על כמה רובדים בפרשנות של הפסוק הזה, ו-70 פנים לתורה. אז יש גם פרשנויות שנראות, מה שנקרא, חילופיות, לרגע ככה ואחר כך אחרת, אבל מכל פרשנות אנחנו יכולים ללמוד הרבה מוסר השכל. קודם כל פשט. ראיתי את כל החיים, ראיתי את כל הבני האדם שמהלכים תחת השמש, הם מהלכים עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. מי הוא הילד השני? שאנחנו לומדים עליו כבר בהמשכיות של 3 שיעורים רצופים, הילד השני זה היצר הטוב. הילד בכלל, היצר הרע נקרא, שלמה קורא לו מלך זקן וכסיל, כי הוא פשוט נכנס לאדם מבוגר יותר, משעה שהוא ננער לצאת ממאי אמו, ואילו היצר הטוב נכנס לאדם רק בגיל 13 אצל בן ו-12 אצל בת, וכיוון שכך הוא נקרא צעיר יותר, הוא ילד. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. מה שלמה רוצה לומר בפשט? הוא רוצה לומר שראיתי שכל האנשים שהם בבחינת מהלכים, המצודה דוד מפרש, מהלכים זה אנשים זריזים, אנשים שחרוצים, כל האנשים שהם מהלכים, שהם זריזים וחרוצים, ראיתי שהם בסופו של דבר מצליחים בחיים שלהם. אף על פי שבשלב הראשון אין להם נתונים, אין להם מה שאנשים קוראים ויטמין P, לא הייתה להם פעולה חיצונית שקידמה אותם, הם קידמו את עצמם. למה הם נקראים ילד? כמו היצר הטוב, שהיצר הטוב הוא צעיר יותר, הוא ילד. אז כיוון שכך, הרבה דברים קשים לו, אף אחד לא סלל לו את הדרך, הוא צריך לעמול בכוחות עצמו. אז ראיתי הרבה אנשים כאלה, אומר שלמה, זה הפשט, הרבה טיפוסים כאלה שהם חרוצים וזריזים, ולא רואים להם נתונים, אבל אני כבר ראיתי איך הסוף שלהם לכבוש את העולם, כמו הילד, הילד השני, שהוא נקרא היצר הטוב, שהוא בסופו של דבר מי זה שכובש, לא המלך הזקן והכסיל, אלא הילד החכם והמסכן, שזה משל על הילד הטוב. אז הנקודה שאנחנו מתייחסים אליה כעת היא לחוכמתו של שלמה. זה לכאורה, שלמה בא בכל משפט שהוא אומר והחליט לכתוב, הוא בא להגיד דבר שלא היינו אומרים אותו, לא היינו מגיעים אליו לולא חוכמתו של שלמה. בא שלמה ואומר דבר כזה, דעו לכם שהאנשים לא רואים נכון בתחילת הדרך. יש אדם שאומר על מישהו משהו, ובסופו של דבר מתברר שהאדם הזה הגיע לפסגות, הגיע לרמות גבוהות, כשאף אחד לא האמין ולא ציפה. אני אשתף אתכם, אני לא אזכיר שמות. היום ישבתי עם יהודי מבוגר, בן למעלה מ-70, ושאלתי אותו, לא יודע למה, שאלתי אותו ככה בשיחה פתוחה, תגיד לי, אתה בחיים שלך פעם התבדית שראית מישהו מסוים, חשבת, איך אומרים, לא יצא מזה כלום, לא יצא מהאיש הזה כלום. והתברר שהאיש הזה עשה מהפכות. אז הוא אומר לי, כן. הוא מתחיל לתת לי שמות של אנשים שהוא בא איתם במגע. וכמובן שהשיחה הייתה בשביל ללמוד משהו מוסר בעבודת השם, אז לכן. ואז הוא מתאר לי דמות אחת, שאני לא מאמין שיש מישהו מהקהל שלא שמע עליה לפחות, ויכול להיות אפילו יותר מזה. דמות שחיה איתנו. של אדם שהוא דתי, חרדי, משמש כרב, יותר פרטים אני לא יכול להגיד, בצעירותו, גיל 18-19, כלשונו של אותו יהודי מבוגר, היה שבבניק. סולק מכל ישיבה אפשרית. סולק. הוא מספר לי אותו יהודי מבוגר, שאביו של אותו אדם היה משמש בעצמו כדמות תורנית, פנה אליו, אל היהודי המבוגר שמדבר איתי, ואומר, בבקשה ממך, סדר שלישי בלילה, תלמד עם הבן שלי קצת גמרא ורשי, שזה מה שנקרא בישיבה מינימום שבמינימום. הוא מספר לי, אתה חושב שיכלתי ללמוד איתו שעה? בקושי 20 דקות ישבתי ללמוד, הוא לא יכל לשבת על, על הכיסא. והוא אומר לי, בן אדם בן 18, והוא אומר לי, אני לא מבין מה לאבא שלי יש עם הספרים האלה. אני לא מבין מה אתה מוצא לנכון, עם, מה יש לך עם זה, מה התועלת שיש לך בזה. אין בזה כלום, חבל על הזמן, תצאו לעבודה, תצאו לעשות, תצאו פה, תצאו שם. זה אמר לו אותו אדם. ואנחנו היינו מדברים, ופה ושם, וככה וככה, בסוף הוא סולק גם מהישיבה הזו שהוא היה, שהאבא שלו קיין באותו ישיבה כראש ישיבה. אתם מכוונים להבין שאם הבן של הראש ישיבה, שהאבא הוא ראש ישיבה, ומצליחים לסלק אותו, כנראה שהוא היה ממש מיוחד. בסופו של דבר, האדם הזה, נכון להיום, הקים אימפריה לא נורמלית, והוא העמיד המון המון תלמידים, המון. ואיך אומרים, וכל המפתחות של, של, של הכנסת וחברי הכנסת והתקציבים, הכל נמצאים בידיים שלו כמו כלום. ואתה לא מבין כאילו מי יכל לצפות שהבן אדם הזה יגיע למה שהגיע. זה פשוט לא נתפס. אני לא יכול להגיד שהוא התלמיד חכם הכי גדול בעולם, אבל הוא הרביץ הרבה חיילים לתורה ועבודה. אומר שלמה המלך, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אתם רוצים לדעת מה זה חכם? הגדרה של חכם זה אדם שמסוגל לראות עוד לפני שזה קרה, אם זה קרה. כל אדם שבוחן את עצמו, שבעבר הוא חשב משהו, ואחר כך התברר שמה שהוא חשב לא היה מדויק, שייתן לעצמו ציון אפס. הגדרת חכם זה לא סתם אדם שהוא חמור נושא ספרים, והוא מסוגל לשאת הרבה אינפורמציה בראש שלו. זה הקומפיוטר עושה יותר טוב מאיתנו. אדם חכם זה שהוא מסוגל לראות אפס נתונים, ולראות, כמו בתרגיל גיאומטריה, אתה עושה חשבון מה יהיה לפי זה, מה תהיה התוצאה. זה אדם חכם, אדם שמסוגל לראות בן אדם, לראות את הפוטנציה שלו ולרוץ קדימה ולהבין מה יהיה התועלת, מה יהיה המעלה שלו, איפה לשים את האצבע וכולו, ולא לבוז לו. שלמה המלך אומר על עצמו, אני ראיתי את זה. אני, החוכמה שלי התבטאה בזה שאני ראיתי את מה שהולך להיות, גם עם האנשים האלה, שזה לא נראה על פני השטח, שהולך להיות מהם איזשהו דבר. אז זה הפשט של הפסוק, הפירוש הראשוני. יש אנשים שהולכים עם האיש השני, עם היצר הטוב, אבל אתה לא רואה את זה בהתחלה, אבל אם הם בבחינת מהלכים בנפס שלהם, אתה יכול לחוש את זה עוד בתחילת הדרך, אבל בתנאי שאתה אדם חכם. היום מדברים הרבה על מיקוד, בני האדם מדברים על מיקוד. אתה לא תגיע אף פעם לפתרון של בעיה אם אתה לא תחפש את הפתרון. זה לא קורה ככה. אם אתה מבקש את הפתרון, אתה מגיע אליו בסופו של דבר. וזה מה ששלמה המלך רצה מאיתנו. שלמה ידע שאנחנו לא טיפוסים חכמים בטבע. אנחנו בטח לא בחוכמה של שלמה. אבל אם אנחנו נשתדל, אנחנו נמקד, אנחנו רוצים להיות חכמים. איך נהיה חכמים? איזו חכם הרואה את הנולד? תצליח לנבות לפי מה שאתה רואה עכשיו, מה הולך להיות עם הבן אדם הזה, ותכוון, תחפש את הניצנים העמוקים שלו ותכוון, אתה מגיע לחוכמה. אתה יכול לפתח את החוש הזה בתוכך, וכדאי שתפתח אותו, כדי לראות את העולם נכון יותר ומדויק יותר. הנקודה השנייה שאני רציתי, זה הפשט, אני רציתי לשוחח על רובדים שונים בתוך המשמעות של הפסוק הזה. ראיתי את כל החיים מהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. המדרש אומר שהפסוק הזה נאמר על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, כשהוא שהה בבית הסוהר, וכתוצאה מזה שהוא שמח על שר המשקים, אתם זוכרים בוודאי את הסיפור, הוא ביקש משר המשקים שיזכיר אותו לפני פרעה, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. והתורה מקפידה, דוד המלך אומר, אשרי האיש אשר לא פנה אל רעבים, רעבים זה יוסף שפנה אל שר המשקים. אבא ונתעמק מהי משמעותו של שר המשקים על פי קבלה, על פי פנימיות הנפש. אומר הרבי הצמח צדק, שר המשקים פירושו הקליפה שנקראת קליפת נוגה. קליפת נוגה היא קליפה ממוצעת, יש בה גם טוב, יש בה גם רע. מחדש הרבי הצמח צדק, מה הייתה כביכול הטעות, כביכול הטעות של יוסף הצדיק. במה הוא טעה כשהוא פנה אל הרעבים? כשהוא פנה אל שר המשקים וביקש ממנו שיזכיר אותו. ומה בסוף קרה? שר המשקים שכח אותו. אומר הרבי עצמך צדק, כל אדם חווה את זה בנפש שלו. יש לנו טוב. אנחנו יודעים שזה טוב. יש לנו גם רע בנפש ואנחנו מכירים אותו שהוא רע. אבל יש משהו ממוצע, זה לא טוב ולא רע. לפעמים אנחנו מסתפקים באותה בחינה ממוצעת בנפש שלנו, בהערה קצרה, ואנחנו חושבים שהרכב כבר ייסע מעצמו. יש לנו ילד. הילד יש בו טוב, יש בו לא טוב. אנחנו רוצים שילך בדרך הטוב. הוא נמצא כביכול על הגדר. אפשר להפיל אותו ימינה לכיוון חיובי, אפשר להפיל אותו שמאלה לכיוון שלילי. יש הרבה הורים שחושבים שמספיק שאני אגיד לילד שתהיה בסדר, אל תתחבר לחבר'ה לא בסדר, ואיך אומרים? זהו, מזלט, הוא ישב נוסע אוטומט למה שאמרתי לו, כי סך הכל היסוד שלו הוא טוב, ככה אבא אומר לי, היסוד של בני הוא טוב, אני רק אומר לו מה לא כדאי לעשות, מה כן כדאי לעשות, והוא זורם קדימה. בא הרבי עצמך צדק בעקבות הפרשנות של המדרש על הפסוק שאנחנו לומדים עכשיו, הוא אומר, זה לא ככה. תדע לך שיש לקליפת נוגה פזילה לכיוון שמאל. כלומר, היא תמיד באורח טבעי, אם אתה לא תשבור את ההגה כל הזמן ימינה, היא תמיד תסטה שמאלה. זה נכון שיש בה גם טוב ויש בה גם רע, אבל המוחשיות של הרע הרבה יותר חזקה מהטוב. הטוב הוא רוחני. הרע הוא מאוד מאוד מוחשי. וכיוון שכך, הקליפת נוגה שהיא ממוצעת, היא כאילו 50-50, היא פוזלת שמאלה, היא פוזלת לכיוון, תגיד 51% לכיוון הרע. נשאר 49 לכיוון הטוב, אבל אם אתה לא תעזור לו, אם אתה לא תדרבן אותו, אם אתה לא תעשה איזושהי פעולה מיוחדת, זה לא דבר שבא מאליו וממילא, האדם לא יגיע אף פעם לבחינת הטוב. ולכן אם אנחנו מדברים למשל על על הילד, ואותו דבר גם על עצמנו, אבל קודם כל קל יותר לדבר על הילדים, על הילד, אתה חייב כל הזמן להיות בביקורת רציפה שהוא הולך בדרך הטובה, שהוא לא מתחבר עם מישהו, הוא לא צריך להתחבר, שהוא לא מבזבז את הזמן שלו, משום שזה ממש בלתי אפשרי שאתה תצפה שמזה שאתה אמרת לו משהו בתחילת הדרך, הוא יצעד עם זה עד הסוף. זה לא הולך ככה. הילד הוא במצב של אמצע. אתה רוצה להטות אותו לצד ימין? זה עמל. אתה רוצה להטות אותו לצד שמאל? זה בקלות. כי הוא עומד, כמו שנגיד, על אר. ולכיוון של הירידה יש נסיגה קלה. לכיוון של העלאה צריך קצת להתאמץ. אז אם אתה לא תעזור ותבין אותו להתאמצות, זה לא ילך. אותו דבר זה גם ביחס אלינו. אנחנו נמצאים ממש באותו מדרון. אנחנו באישיות שלנו. יש הרבה פעמים שבן אדם אומר, יושב, איך אומרים, היה לי איזשהו התוועדות שישבתי ועוררתי את האנשים קצת להתחזק באיזשהם דברים. בקיצור, הם קיבלו החלטות טובות. אחרי כמה ימים אני פוגש אחד מהארגנים שרצה להפעיל את אותם החלטות, אבל היא תשמע, בעל היום הולדת בעצמו, למחרת, אני אומר לו, נו, בוא, סיכמנו, נתעורר בזה, נתקבע שיעור בזמן הזה. אבל לא, היום אני לא יכול. מחרת אני פונה אליו, מחר אני לא יכול. זה, אני לא יכול, לא יכול. מה הפירוש? וכי באותו זמן שהוא קיבל את ההחלטה הטובה, הוא לא חשב ליישם אותה, הוא חשב ליישם. הוא קיבל באמת החלטה טובה, ולפי מה שאנחנו לומדים, ביום ההולדת של האדם מזלו גובר, אז גם כן הייתה לו סייעתא דשמיא בהחלטה הטובה, שהקדוש ברוך הוא בסוף יעזור לו לקיים את ההחלטה. אבל זה לא נכון, זה לא נכון לגמרי. צריכה להיות התאמצות מצינך. כל דבר טוב, אתה לא תוכל לבוא ולהגיד, אני נוסע ישר. על הסדר הרגיל, הטוב צריך ליפול עליי. הדברים הטובים צריכים ליפול לי ככה באמצע הדרך. שמע, לפעמים קורים דברים מוזרים, ואני נופל לכיוון לא טוב. לא נכון. תדע לך שברגע שאתה מתחיל ללכת על הכיוון הטוב, כל הדברים המוזרים קורים לך כדי שזה יפריע לך. ואם אתה לא תלמד להילחם עם זה, אז איך אומרים? אף פעם לא תצא מזה, אף פעם לא תגיע אל הטוב המוחלט. זו צריכה להיות ההסתכלות של האדם, וזה מה שמלמד אותנו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק בתחילת הדרך שלו, אם אפשר ככה להתבטאות, אומרים על בן אדם בתחילת הדרך שהוא ירוק. יוסף הצדיק התחיל לעבוד עם קליפת נוגה שבעולם ולתקן אותה, להתחיל להעלות אותה לקדושה. אז הוא מתחיל להעלות אותה לקדושה. אז הוא אומר, חבר'ה, כל יום בבוקר צריך להניח תפילין וצריך זה וצריך זה וצריך זה וצריך זה. שלום, נתראה בעוד חצי שנה. הרי בוודאי אתם הולכים לעשות מה שאמרתי, כן? הרבי פעם אמר לשלוחים שלו, על כמה וכמה אנשים, אתם פניתם אליהם, באתם, הנחתם איתם תפילין יום אחד, תדעו לכם שאם הייתם באים למחרת, גם מחר הם היו מניחים תפילין. והגיעים למחרת, גם מחר הם היו מניחים תפילין, עד לאט הם היו עולים על הדרך. אתם באתם פעם אחת והפסקתם. מה ציפיתם? ציפיתם שהוא ימשיך לנסוע אוטוסטרדה לבד? בצד הקדושה זה לא עובד ככה. בצד הקדושה זה לא עובד אוטוסטרדה, זה הבעיה. העולם הזה, אומר האדמור הזה, כן, מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, ואנשים שומעים את המשפט הזה, הם מקבלים רעדה, הם לא מבינים מה הפירוש. זה לא מפחיד. זה הכיוון שתמיד הצד השלילי ייראה מוחשי יותר, ייראה חזק יותר, ואתה תוכל להילחם איתו, אבל אתה צריך להיות, כמו שאומרים, הנוסע המתמיד. אתה תמיד צריך להיות בכיוון הזה של הנסיעה והעלייה. אם לא תהיה בכיוון התמידי, אז באופן טבעי תהיה פה נסיגה. יוסף הצדיק הרוויח מכל מה שנקרא, מכל המהלך הזה שהוא האמין בשר המשקים. כתוצאה מזה שהוא האמין בשר המשקים, הוא נשב בבית הסוהר עוד שנתיים לפי דעה אחת. מה הוא הרוויח מזה? אומר התורת החסידות שני דברים. דבר הראשון הוא הרוויח, זה שהוא למד לא להיות ירוק. הוא למד שכשאתה רוצה לגרום דחיפה למשהו, אתה לא אומר, טוב, תזכור את העניין הזה והזה, ובסדר. הוא לא יזכור. כדי שמישהו יזכור משהו, צריך, איך אומרים, גם לעשות לו תזכורת בפלאפון, וגם אחר כך להתקשר אליו, וגם אחר כך לשלוח לו איזה חברים שיזכירו לו, וכולי היי ואולי. זה הסדר. אם אתה רוצה משהו לדחוף, משהו חיובי, אתה צריך הרבה להתאמץ. לפעמים הרבה אנשים כבר אומרים, די, מספיק, מה? אני יצאתי הבוקר מהבית, האוטו לא הניע, התחלתי לגרור אותו, גררתי אותו עד העבודה, אחר כך חזרה מהעבודה עד הבית, מה עשיתי פה? אני גורר, 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 גורר. אומרים לך, תשמע, זה הסדר. לא תמיד זה יישאר ככה, אבל אתה צריך להבין שזו עבודה. כדי להפעול בנפש משהו טוב, צריך לעמול. זה לא דבר שבא מאליו וממילא, זה לא דבר שבא בקלות. אתה אומר וזה זז. אתה אומר, אני רוצה לומר לכם, שאם אתם נפגשתם פעם בבן אדם שרק אמרתם לו מילה וזה זז, אז תדעו לכם שהאדם הזה כבר היה שייך לעניין הזה גם בלי המילה שאתם אמרתם לו. לכן אל תביאו לי ראייה ממילה אחת שאמרת והכל זז. אם אתה רוצה להזיז משהו מקליפת נוגה לצד הקדושה, צריכה להיות פה ממש הוזזה, ממש שבירה, ממש תנועה של השתדלות. הנקודה השנייה שאומר תורת החסידות, מה הרוויח יוסף הצדיק? למה הקדוש ברוך הוא, מה בעצם אני אומר לכם? אני אומר מילה מפחידה. אני אומר בעצם כל אדם שיעסוק בטוב חייב להיכשל. יוסף הוא המודל של האדם שעושה טוב, רוצה להעלות את קליפת הנוגה בפנימיות, כל הסיפור שהוא בירר במצרים, הוא העלה את הניצוצות שנפלו שם לקדושה. יוסף רוצה לעשות טוב, וזה בהתחלה, כמו שאומרים נחשל, יוסף לא היה טיפש. אדם שמלך על כל ארץ מצרים היה חכם מחוכם. ארץ מצרים, כל העולם. יוסף לא היה טיפש בכלל. אז איך הוא נפל? אומרת תורת החסידות, אי אפשר בלי הנפילה הזאת. כי אתה יצאת, אתה האדם הנבון, אתה האדם המתקן, אתה האדם החיובי, אתה יצאת מתוך נקודה של קדושה. מתוך נקודה של קדושה יש לך אמון, אמון בעולם, אמון בבריות, אמון. אתה חושב שאתה אומר, באתי לאנשים, אמרתי להם, יש לי בשבילכם את טעם החיים, יש לי בשבילכם את העושר הכי גדול, בואו תשמעו. מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח, מחייכים עליי ועושים לי ככה. זה הקבלת פנים. אז האדם, איך אומרים, הוא נופל בקרבו, ואז הוא אומר, פעם הבאה אני כבר לא יהיה טיפש. אני אצליח לתפוס אותם בצורה אחרת. מה אומרת תורת החסידות? זה מה שקרה ליוסף. הוא הפך להיות חכם באמצעות הבושה שקרתה לו בהתחלה, שהוא חשב שהוא מברר את קליפת נוגה במילה אחת והכל מסתדר. הוא כבר לא היה, כמו שאומרים ברחוב, כבר לא היה פרייר. בהמשך הוא הצליח לסחוט את כל הניצוצות, הצליח לגרום להם לעשות ברית מילה, הצליח לקנות מהם את כל הארצות שלהם, של מצרים, הכל העולם היה בידיים שלו, בסוף היה פיקח גדול, זה לא היה ככה כמו שאומרים בחינם. אבל הפעם הראשונה זה באמת הייתה איזושהי כאילו טעות. אתה רואה שחזל ביקרו את הבקשה שלו לשר המשקים. למה? כי אתה לא מברר קליפת נוגה במילה אחת והולך לישון. אומר מילה והולך לישון. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אתה צריך הרבה הרבה להתאמץ כדי שזה יזוז. אז יוסף, מי לימד אותו שצריך להתאמץ? שר המשקים לימד אותו. הקליפה שהיא קליפת נוגה, השכחה שקרתה לשר המשקים, והתברר לו שכשאני פונה לבן אדם, ואני אומר לו, יהודי יקר, הנח תפילין, והוא מזיז את הראש שלו לצד השני וממשיך הלאה ללכת, זה, המכה שהוא קיבל, הבוקס הזה, גרם לו להבין איך עובדים כאן בעולם. כמו שאומרים, מי ייפס אותו? שאר המשקים ייפס אותו, ואז הוא בסוף כבש את העולם יוסף. אז אל כל אחד מאיתנו, בכל תחום בחיים שלו, זה אנחנו צריכים לזכור. כשאנחנו רוצים לשנות משהו לטוב, בכל תחום שהוא, אנחנו נתקל בבעיות, וזה הסדר. התפקיד של הבעיות זה לאפס אותנו. זה לא ככה. זה צריך להיות אחרת. זה יותר טוב ככה, זה יותר אחרת. אבל מיד אומרים לנו לא. מיד מצרים את צעדנו. ואז אחרי הנפילה הזו, הפעם השנייה, אנחנו אמורים לצאת מחושלים, חזקים ומנצחים. זה הסדר של הקדושה. יוסף הוא שיא הקדושה. זה הסדר איך שהקדושה עובדת. היא צריכה, כמו שאומרים, להתרגל לדופק של העולם הזה. הקדושה יצאה מרובד אחר, מעולם אחר, מסטייל אחר. אז לכן היא צריכה להתרגל. אז כל אדם צריך תקופת התרגלות, הסתגלות. בהמשך אני אעריך בנקודה הזאת טיפ-טיפה יותר כמה ההסתגלות צריכה להיות. יוסף, זה ההשתדלות היחידה. הטענה שהייתה עליו זה שאתה האמנת בזה. פנה אל רעבים. אני מה אכפת לי שתגיד לשר המשקים את זה, אבל אתה האמנת שהוא ישמור. אז הבעיה היא בעיה בנפש. אתה חושב שאתה תופס בן אדם, דוחף אותו קצת, והוא ממשיך לנסוע עד אפריקה. מה פתאום? זה לא ככה עובד. מה הקדוש ברוך הוא רצה? אצל שר המשקים באמת לא הייתה לו ברירה. זה היה רק משחק, כמו שאומרים, ניסיון. אז יוסף עבר את הניסיון הזה כדי לדעת סטאז' מה אני עושה בזמן אמת. זה היה מלחמת דמי עם שר המשקים. אבל אז התגלה ליוסף מה הוא חושב ומה הוא צריך לתקן בתוכו, בתוך עצמו. אני צריך לתקן שכשאני רוצה לשנות בן אדם, צריך לשנות אותו. לשנות אותו באמת, עם כל... עם הכל. אחד הרבנים בבני ברק, הרב שטיינמן, עלה לביתו של הרב אמנון יצחק. הוא רוצה לשכנע אותו שיפעל איזשהו דבר. אז הגבאי של הרב שטיינמן אומר שהרב אמנון יצחק הוא תמיד עושה דברים גדולים, ועכשיו אנחנו מבקשים ממנו לעשות איזשהו משהו קטן. הוא יכול להגיד שזה לא בשבילו. אז הוא ניסה להצטדק, הוא אומר לרב שטיינמן, מה פתאום? אני, היה לי פעם, האדם הראשון שהחזרתי בשבוע, ככה הוא מספר, זה היה הספר שלי. הלכתי אליו במשך 7 שנים יום-יום. יום-יום 7 שנים. עד שהחזרתי אותו מתשובה. אני אומר, בבדיח אותה, אני לא הזכרתי את השמות של האנשים ששאנחנו... אני רק רציתי לתאר את המסר. המסר הוא שכשאתה רוצה לשנות משהו, זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אף דבר טוב לא נפעל בשנייה אחת. זה המסר. אם זה עובד בשנייה אחת, אתה צריך... או להגיד שזה כבר היה לו, זה כבר היה לו לאיש הזה, או שמי אומר שזה באמת שינה משהו אמיתי. אז אנחנו מתקדמים הלאה לנקודה שהיא ממש ממש כאובה, ואני מבקש מהשם שיעזור לי שאני אצליח, כמו שאומרים, להסביר אותה, מה אני בדיוק רוצה להגיד, כי זה הדין. יש הרבה פעמים אנשים שהם טובים, אדם טוב, אדם ישר, אדם הגון, והוא יוצא לעולם מתוך אמביציה של חיוביות, לעשות, ליזום, ליצור, להשפיע, לעשות בניין חיובי. הכל, הכיוון שלו מאוד מאוד חיובי. עכשיו, חלק מהקריטריונים שלו זה שאין הונאות, אין שקרים, הכל שקיפות, הכל אמיתי, הכל ישר. הוא מתחיל ללכת בדרך. ופתאום התברר לו שבשביל להשיג פה איזשהו דבר, אתה צריך להביא כך וכך חתימות, וחלק מהחתימות, אתה צריך לפברק פה איזה מסמך, ופה לרמות איזשהו דבר, ופה זה... ופה אתה צריך להגיד שהמקום שלך הוא כזה, כדי שיורידו לך את המס הזה, ופה אתה צריך... ואם לא תעשה את זה, לא תוכל לזוז, כמו שאומר. הכל לא הולך. אז הבן אדם תופס את עצמו ואומר, אבל אני אדם ישר, ואני יצאתי מתוך נקודת הנחה שאני רוצה לעשות יושר. ולאן אני מגיע? אני מגיע לכל מיני מחוזות, כל מיני מחוזות רחוקים מן האמת, רחוקים מן היושר, אבל אני רוצה יושר. אני הגעתי בגלל איזושהי נקודת אמת שהייתה בי, שרציתי להפיץ אותה, שרציתי להעביר אותה, שרציתי להעניק אותה לעולם. מה השכר שאני מקבל? שאני צריך פתאום להתחנף לכל מיני אנשים שאני בכלל לא מאמין בהם. אני צריך לנשק להם את כפות רגליהם, בשביל שיסכימו להגיד עליי איזשהו מילה או איזשהו דבר. וזה בכלל אנשים שהם נגד כל המבנה החינוכי שאותו אני רוצה להעביר במוסד שאני רוצה להקים. הכל הפוך על הפוך. ואז אני צריך פתאום לכבד אותם כי הם אלה שתורמים. והם נגד כל ההשקפה שלי ונגד כל מה שאני רואה. ואני מרגיש שאני חי באיזשהו שקר, אני חי באיזשהו בלוף, אני חי באיזשהו עורמה, אני לא יודע, אני חי, אני מת, אני מבין, אני לא מבין, אני שומע, אני לא שומע, מה קורה איתי? ואז הבן אדם אומר, אם כן, למה זה אנוכי? בוא נזרוק את הכל, נשב בבית, לא נעשה שום דבר, כי כל דבר שאיפה אתה רוצה לשים את היד, כבר היצר הרע נמצא שם, כבר הפוליטיקה נמצאת שם, כבר החנופה נמצאת שם, כבר המעילות והכספים והגנבות וההונאות ומה שאתם רוצים כבר נמצא שם. הוא מגיע מהר מאוד למציאות שחייבים פה לרמות, אחרת אי אפשר יהיה להתקדם הלאה. ואז הוא הופך להיות אדם שעובד בשקר בשביל האמת. ישנם הרבה אנשים שהמוטיב הראשוני שלהם היה אמת אמיתית לגמרי. אבל כשהם נכנסו לתוך העניין, הם הבינו שאם פה, שם לא ייתנו להם פה את הממשלה, פה לא ייתנו להם את השלטון, פה לא יבחרו בהם וזה, אז יהיה בעיה לעם ישראל. אז אם לצורך זה צריך פה לחתוך, שם לחתוך, כאן לעשות, לא לעשות, אפילו שזה בניגוד לכל המחשבות שלהם, לכל האינטרסים שלהם, לכל ההבנות שלהם, הם שמו לשם שמיים את כל האמת שלהם בצד, כדי שתהיה אמת גדולה יותר, כדי שהם יוכלו להשפיע את האמת שנראית להם בעולם. הנקודה הזאת הרבה הרבה פעמים מתסכלת אותנו ומביאה אותנו לאיזשהו מחוז שאנחנו אומרים, תעזוב, הכל שקר, הכל כזב, הכל חנופה, הכל, 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 אז אנחנו, עד שהעולם יירגע, אני הולך לבריכה בינתיים. עד שהעולם יחליט להתנרמל, אני הולך בצד. וזה מה שהאדם אומר לעצמו. תעזוב, אי אפשר להזיז פה שום דבר. מנהל מוסד, לא משנה איזה מוסד, שרוצה להחזיק את המוסד שלו, אני לא יודע אם זה רק פה או גם במדינות אחרות, אז לכן אני לא אומר. אבל מה שאני יודע, מנהל מוסד, הוא צריך להיות בן אדם שמקטט כל היום את הרגליים שלו למשרדים בממשלה, ולעשות כל מיני יצירות, הוא צריך להיות מאוד, אני אומר במילים עדינות, להיות מאוד מאוד יצירתי כדי לקבל תקציבים למוסד שלו. בעולם של מנהלי המוסדות זה נקרא לעשות קומבינות. אבל בעולם הנקי שלנו פה בממל, להיות יצירתי. אחרת הוא לא יכול להחזיק את המוסד, זה פשוט אין אפשרות. הוא לא יכול לקחת ממשפחות שאין להם כסף, ממשפחות הורים, משפחות הרמוסות, לקחת מהילדים כסף. מצד שני, המדינה צריכה לשלם, אבל זה לא הולך, לא יהיה להם גזר לאכול בבוקר ולא 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 זה. אז הוא צריך לסדר. אז אנחנו מוסד כזה שעושה גם ככה, ויש לו ככה וככה, אז מגיע לנו גם תקציב כזה. ואנחנו מוסד כזה שגם ככה וככה, מגיע לנו תקציב כזה. בסוף, אתה מסתכל, זה לא מוסד אחד. יש לו 300 מוסדות, ובסדר, זה הכל תקין. בתוך המשרדים זה הכל תקין. הוא מביא הוכחות לכל דבר. באמת הוכחות הן הוכחות. אבל באמת, באמת, בואו תראו, יש מוסד. אתם לא יכולים לתת את התקציבים כמו ש... הכל צריך לעבור ככה. הכל לא, לא... למה זה ככה? האדם נשבר באיזשהו מקום. אז כל... תגיד לי, אנחנו נלחמים? בתחבולות נעשה לנו מלחמה להעמיד בית ספר, להעמיד תיכון, להעמיד אוניברסיטה, להעמיד ישיבה. זה הכל בתחבולות צריך להיות. ברמה העקרונית, כשבן אדם מתחיל לעשות טוב, הוא פתאום מרגיש שהידיים שלו מלאות זפת. הוא פתאום מרגיש שהוא צריך לעשות כל מיני דברים שהם נגד המצפון שלו, הטבעי. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, אני לא רוצה להצדיק את זה, אני רוצה לומר שלא תמיד אפשר להימלט מזה, לא תמיד אפשר לברוח מזה. ואני אסביר למה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ודיברנו על זה בשיעורים קודמים, הוא ברא את העולם באופן כזה שהיצר רק קדם ליצר הטוב. הוא ברא את העולם באופן כזה שעולם הטוב הוא קדם לעולם התיקון. הוא ברא את העולם הזה באופן שהרע קודם לטוב. הטוב בא אחר כך ומצליח לסלק את הרע. הטוב מצליח להילחם יפה עם הרע. הוא מצליח בסופו של דבר. הבעיה היא שהרע משאיר עקבות בעולם. הרע משאיר סימנים שהוא כאן או שהוא היה כאן. וזה דבר שלפעמים מוציא לנו את כל החשק מעשייה טוב. משום שכשאנחנו מגיעים אל הטוב, מתברר שאנחנו צריכים ככה לעשות וככה לעשות, וזה הנורמה וזה הסדר. ולא כל דבר שזה הנורמה וזה הסדר צריך להישלל על הסף. אני לא פה נכנס לפרטים. לא כל דבר שוללים על הסף. אבל השאלה היא הסריטה שזה עושה לי בנפש. הסריטה שבנפש גורמת לי שאני ארגיש שאני, מאדם נקי, מאדם טהור, מאדם חיובי, מאדם ישר, הפכתי להיות פוילישטיקרס כזה, אדם שהוא כולו עורמה ומשחקים. אני רוצה לומר שהרבה מאוד פעמים אדם שיוצא מתוך נקודת מוצא חיובית, והוא מתחיל להתעסק בחיוב, וזה כמו שאומרים, הוא מתחיל, נניח הוא לקח על עצמו לפשר בין אנשים שרבים. אדם שעומד ממוצע בין שני אנשים שרבים חוטף המון מכות על הגב שלו. אז הוא מתחיל ופתאום מתברר לו, שזה הרבה יותר עמוק, ונעשה אש יותר גדולה, ועד עכשיו הם שנו אחד את השני, עכשיו הם שונים אחד את השני פלוס אותו. שני הצדדים. ואז הוא ממשיך הלאה וממשיך הלאה, ואז פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, בשביל מה התחלתי עם כל זה? אני רק הרביתי רע בעולם, הרביתי רוע, הרביתי זה. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמע, זה הסדר. הסדר הוא זה שכשאתה תתחיל, אתה תתחיל לטפל באיזשהו דבר, כל הלכלוכים יעלו מהמים למעלה, ואתה כבר לא תדע איפה הדגים נמצאים, אתה תחפש אותם ותרדוף אחריהם, ותתחיל לחשוב בשביל מה העליתי את כל הלכלוך הזה, עד שאני לא התחלתי לעשות שלום ביניהם, אז הם לא צעקו אחד לשני כאלה כללות וכאלה השמצות, בגלל שאני פתחתי, כמו שאומרים, את הפצע המוגלתי הזה, אז התחיל פה אש ורקטות ועניינים, אז האדם שואל, בשביל מה אני צריך את זה? אז אומרים לו, אל תתייאש, זה הסדר. כשאתה מתחיל לעשות משהו טוב, האש יעלה. למה? מפני שהיצר הרע קדם ליצר הטוב, ותמיד הוא יהיה הביטוי הראשוני בכל דבר. אתה צריך להמשיך הלאה להילחם ולא להישבר. המון המון, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה בכאב וכמעט בדמעות. המון אנשים טובים וטהורים עם כוונות מאוד חיוביות, הם רואים פתאום שהולך מכות פה, אתה יודע מה? תעזוב אותי מכל העסק הזה, אני הולך. לא צריך את כל זה, לא צריך. והעולם הפסיד בני אדם ישרים והגונים שהיו מפעילים דברים טובים. כל פעם שאתה תפתח איזשהו דבר טוב, יעלו 10 שרוצים להוריד אותך. עד שאתה לא תוכיח להם, לעולם, לעצמך, שאתה יציב, יהיו לך הרבה הרבה מונעים ומעכבים. זה הסדר. יש פה איזושהי כפיפת ראש מסוימת, שזה נראה לאדם כאילו אני כופף ראש ליצר הרע, אני כופף ראש לחוסר היושר, אני כופף ראש לאנשים שהם לא אגונים, אני כופף ראש לדברים לא חיוביים. אז באים ואומרים לו, תשמע, זה הסדר בעולם. אתה רוצה לעשות טוב? אתה צריך אתה צריך באיזשהו מקום להתקשר ולהתטפל גם בדברים האלה. אז זה לא נעים, אבל זה לא אומר שהטוב שלך יפסיק להיות טוב, ושהוא לא מתוקשר הטוב הזה. הוא טוב חיובי, הוא טוב שיש לו. זה כמו שתגיד, אדם רוצה להקים איזשהו מוסד חיובי ברוסיה, מהר מאוד מתברר לו שאם לא יוצר קשרים עם המאפיה, למוסד הזה אין שום סיכוי. אז הוא מתחיל להיות חבר עם המאפיה. אבל למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כדי שהמוסד שלו יחזיק מעמד. כדי שהוא לא יצטרך, כמו שאומרים, לפחד מכנופיות כאלה או מכנופיות אחרות. אז הוא מרגיש, אני הפכתי להיות מאפיונר. זה לא נכון. זה רב שישנו בעולם, אתה צריך באיזשהו מקום להפעיל דבר חיובי. לפעמים הדבר החיובי הזה נוגע ליד דבר שלילי. אל תפחד מזה. אז מה זה קשור לפסוק? זה קשור לפסוק, זה ששלמה המלך מלמד אותנו, תדע לך, שהיצר הטוב הוא תמיד הילד השני. הילד הראשון, זאת אומרת, המכה הראשונה, העניין הראשון, זה תמיד יהיה הרע. ותמיד הוא יבליח ויצוץ ויתגלה, ואתה תצטרך פשוט לא להתייחס אליו. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש. המהלכים תחת השמש זה הרע, משום שהשמש זה בקבלה העניין של חמה. אמרת קודם חימה. הכעס, ההקפדה, היצריות באה מן השמש. כן. אז בחינת השמש זה בחינת יצריות חמה, זה בחינת יצר הרע. ראיתי את כל החיים, כל החיים מהלכים תחת השמש. כולם באיזשהו מקום נוגעים עם היצר הרע, גם הצדיקים. וגם האנשים שעושים טוב, וגם זה, יש להם איזשהו, הם עוברים ליד הרחוב שלו, הם מקבלים ריח רע מהמזבלה שלו. אי אפשר לברוח מזה. אז הם בעצם עם הילד השני, הם עם היצר הטוב שרוצים לעשות טוב בעולם, אבל אין להם ברירה. חלק מהמערכה זה שאתה עובר ליד כל מיני דברים מתונפים. זה העניין, זה המשחק. עדין מאוד, אבל זה מה שהמסר ששלמה מעביר לנו. הוא אומר, אל תתייאשו כשאתם צריכים גם לעבור ליד דברים שכאלו. זה חלק מהמשחק, זה חלק מצורת הבריאה של העולם. היצר הרע קדם. כיוון שהוא קדם, צריך לשלם לו מס. בינתיים, עד כי יבוא שילו, עד שיבוא משיח, זה הסדר בבריאה. נקודה רביעית. אחד מהמקובלים כותב ככה. יש גלגול ראשון לאדם, גלגול ראשון נקרא אבא. יש גלגול שני לאדם, זה נקרא בן ראשון. גלגול שלישי לאדם, זה נקרא בן שני, ילד שני. הוא מפרש את הפסוק ששלמה אומר כאן, ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני. אתם יודעים איך אומרים, החידוש המפתיע שהוא אומר? רוב בני האדם לא מצליחים לתקן את עצמם במה שנקרא סיבוב ראשון, וגם לא בסיבוב שני, בסיבוב שלישי זה ריאלי. מה הפירוש? סיבוב שלישי זה, אתה אומר, זה עוד בסדר. אבל יש פה המסר הרבה יותר עמוק מזה. זה לא הגלגולים האלה שאחרי הפטירה. אנחנו רואים שכל דבר טוב כדי ליישם אותו, צריך לעבור כמה מהלכים. אתה מנסה ניסיון ראשון, אתה מנסה ניסיון שני, לפעמים זה רק בסיבוב שלישי זז. לפעמים רק בסיבוב שלישי זה מתקדם. לכן אמרתי, אני אדבר בהמשך, על כמה זמן זה יכול לקחת עד שמתגלית האמת. האמת לא מתגלית מיד. יש בן אדם שאומר, אני רציתי, ניסיתי. סיפרתי לכם פעם על בני אדם כאלה שמרימים טלפון, הם זקוקים לעזרה, הם מרימים טלפון, מרימים פעם אחת, וזהו, שלום. אחר כך אני פוגש אותו, חיפשתי אותך כל היום, יותר קשה לתפוס אותך מאת ראש הממשלה. אני חושב בלב, פעם אחת הוא ניסה, והוא אומר לי שיותר קשה לתפוס אותי מראש הממשלה. הסדר בעולם, הרבה פעמים בן אדם אומר, אני עושה ניסיון, הולך, לא הולך, אז אני אומר שזה סימן שאני לא צריך לעשות את זה. חבר, שלוש סיבובים. אתה לא נמצא פה בעולם האצילות, אתה בעולם העשייה. בעולם העשייה יש מי שדואג לחבל בניסיונות, בדברים חיוביים שהאדם רוצה לפעול. אז זה שניסית פעם ראשונה וזה לא הולך, זה לא אומר שאתה צריך לנסות פעם שנייה. תנסה פעם שנייה. תראה, בעזרת השם, פעם שלישית יכול להיות שזה ילך. אבל זה לא חוכמה שאתה, כמו שאומרים, לא, זה סימן בשבילי. אם זה לא הלך, אתם יודעים מי עשה את הסימן הזה? שבוע הבא אנחנו נקרא בפרשת שבוע מי עשה את הסימן הזה. האנשים ששרי מדיין, הם עשו סימן. אם אנחנו הולכים לבלעם פעם אחת והוא לא בא איתנו, סימן שאין בו כלום. אתם יודעים מה היה בלעם? קליפה וסיטרא אחרא. בקליפה וסיטרא אחרא אתה יכול לעשות סימן כזה. אם זה לא בא מיד, אין מה לעשות. איך זרש אומרת להמן, אם אתה התחלת, לא הלך לך, עכשיו בטוח אתה מתגלגל בכל המדרגות. היא לא אומרת לו, תנסה עוד פעם. למה? בקליפות דעו כלל. לא הלך, אין סיכוי. זה צריך ללכת במכה ראשונה. בקדושה, זה כמו גנרטור שמנסה להפעיל את עצמו עוד הפעם אחרי שהמערכת קרסה. אוטומט. אתם מכירים, יש מערכות שבת בריכוזים חרדים שמפעילים את הכל עם גנרטורים. אבל מה קורה שהגנרטור נופל ככה ביום קיץ כזה, שבת קיצית, כולם שמו את כל המזגנים על הקור הכי גדול, אחרי זה, פאח, נופל, אחרי כמה שעות שהמזגנים עובדים. אז מה עושים אז? אז יצרו כזה גנרטור שמנסה להדליק את עצמו עוד פעם. והוא מנסה להדליק את עצמו עוד פעם ועוד פעם, עד שזה הולך לו. אוטומט. היהודי צריך להיות כזה גנרטור. קדושה זה כזה גנרטור. בדברים שליליים, אתה יכול לעשות את הסימן הזה. אתה אומר, אני עכשיו רוצה, אני רוצה עכשיו לצחוק עליו. בוא נראה אם זה יהיה. אני הולך לצחוק עליו. תקרא לו, תקרא לו, תקרא לו. משום מה אנחנו מתנהגים אחרת. אנחנו רוצים לעשות איזה עיתול על מישהו, להתבדח על מישהו, לבייש מישהו. תקרא לו, בוא נראה, בוא הנה. הוא לא בא או שלא זה. לא, תביא אותו עכשיו. מה אתה מנסה עוד פעם? זה לא הלך פעם ראשונה, זה לא צריך ללכת. בעניינים של קדושה, תנסה לפחות פעמיים. אל תתייאש כל כך מהר, כי הדרך הזאת של הסיבוב, זה מה שבא להגיד לך. אני רואה שרוב המהלכים בעולם זזים רק בילד השלישי. רוב הדברים שזזים בעולם זה רק אחרי שהיה פעם ראשונה סיבוב אבא, פעם ראשונה סיבוב בן ילד ראשון, ורק בפעם השלישית זה הלך. למה אתה מתייאש כל כך מהר? זה הסדר. אז זה לא בגלל שאתה נחות, ולא בגלל שאתה קליפה. זה הסדר. ככה העולם חי, ככה העולם מתנהל. תרכין ראש לעובדות. ברגע שהאדם מודע לזה שזה הסדר, שאתה מנסה ומנסה ומנסה, אז הוא לוקח את הוא לוקח גם את הנפילות באורח סביל, לא יוצא מהכלים, לא יוצא מדעתו לגמרי. מי שבאמת מסתכל על הניסויים כדבר שלילי ודבר שהוא מפחיד ודבר מסוכן, אז הוא באמת, אתם רוצים לדעת שתהיו יועצים, אני נותן לכם טיפ. איך אתה יודע אם הוא מסתכל על דבר באופן חיובי, באופן של קדושה או באופן של קליפה? אם הוא פעם אחת מנסה ולא נותן יותר צ'אנס, אז הוא עדיין, כמו שאומרים, בקולגה של שרי מדיין. אבל אם הוא מסוגל בנפש למצוא כוחות בנפשו לעוד פעם, אז הוא, איך אומרים, הוא, אני סיפרתי לכם על חבר, תלמיד, שהיה לו הצעת שידוך. והוא נפגש, ובאיזשהו שלב הוא הגיע למסקנה שזה לא זה, היא לא לעניין. הוא מתקשר אליי ב-11 בלילה ואומר לי, מה קורה? מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר, היא אומרת ככה, היא שואלת ככה, היה נראה לו שהיא שואלת שאלות מוזרות. אני לא יודע למה, אבל ככה הוא החליט. אמרתי לו, מה היא שאלה? אז הוא מתחיל להגיד לי. אתם מבינים, בציבור החרדי מערבים גם את האימא וגם את האחיות, יש לו אחיות גדולות. בקיצור, כולם אומרים לו שירד מזה. אבל אני בדרך כלל לא מצליח, אני קצת עקשן, אתם מכירים אותי, עד שאתה לא מביא לי הוכחות, קשה לי. אז אמרתי לו, ראיתי שהוא מאוד מאוד מתוח, והוא רוצה תשובה כבר עכשיו. הוא אומר לי, הרב, אני לא אוכל לישון הלילה. אמרתי לו, תשמע, אני צריך לישון על זה לילה. קשה לי לענות לך מיידית, תתקשר מחר. מתי? אחד, 9:00. 9:00, הבן אדם מתקשר. מה התשובה? אמרתי לו, תשמע, אין קייס להוריד את זה, זה לא מספיק חזק, זה לא, אני לא רואה את ההסבר. אז מה אני צריך לעשות? אבל לא תיפגש איתה עוד פעם. ואם השטויות שאתה שומע, שנראה לך, יחזרו על עצמם, אז נדבר עוד פעם. קיצור, אני שומע ממנו שקט לעוד שלושה שבועות, ואז הוא מתקשר אליי, עכשיו הפוך. הרב, אין לי כבר יותר מה להיפגש, אני רוצה לסגור, אני פשוט לא. אז אמרתי לו, מה זה? לא, עכשיו תיפגש עוד פעם. לא, אבל אין לי מה להגיד. אמרתי לו, מה אין לך מה להגיד? מה אתה מדבר איתה כל החיים? מה זה אין לך מה להגיד? קיצור, עכשיו עוד פעם, על הפרינציפ עשיתי לו, עוד פעם תיפגש, טוב, בסדר. אתמול רקדתי בחתונה שלו, הכל בסדר. זה אדם היה לו קשה, ולא לא, לא, לא הלך בקלות, ולא פשוט, וטיפוס, זה מספר, אתם כבר שומרים שהוא מיוחד. אבל מה המסקנה? המסקנה היא, זה שאם אתה חותך מהר, אתה לא בצד, כמו שאומרים, לא ביקשתי ממך שלא תחתוך, אתה יכול לחתוך, בסוף תחתוך, אבל תן לזה, כמו שאומרים. שאלתי אותו אחר כך אתה צריך לעצבן אותו, מה, אבל אתה אמרת שזה כבר לא שייך, לא, זה הכל היה טעות, זה הכל היה זה. אחרי כמה זמן הוא שאל אותי שאלה נוספת, בנושאים של ההסתדרות שאחרי החתונה, ואמרתי לו את דעתי. הוא אומר לי, כן, אבל... אמרתי לו, תשמע, אתה שאלת, כבר היינו בסרט הזה, אתה שאלת פעם אחת, אמרתי לך, לא הסכמת, עכשיו, אז תעשה מה שאני אומר לך ואל תתווכח. אני רוצה להגיד שהרבה פעמים בן אדם שהוא בנפש כזה, שלא נותן צ'אנס, הוא לא רואה את האמת. אחר כך פתאום מגלה כמה טעיתי, כמה שפטתי לא נכון, כמה לא התייחסתי. אם אתה לוקח מלכתחילה ריזיקה כזאת של ניסיון ראשון, זה לאו דווקא. מבט ראשון, לאו דווקא. אולי יש מבט שני שהוא עמוק ממבט ראשון? אולי תמיד זה ככה? תחשבו על זה. זה דבר שהוא בשטח החיובי, זה קיים. נקודה חמישית. יש רעיון יוצא מן הכלל שאמר אחד מהאדמו"רים לבית איזוויצה, אחד מהגדולים ששושלת גור אחר כך יצאה מהם. הוא אמר, הילד, הוולד, כשהוא נמצא במעיים של האימא שלו, אז כתוב בגמרא במסכת נידה, שמלמדים אותו את כל התורה כולה. אחר כך בא מלאך ונותן לו פליק. למה יש לנו כזה שקע? למה קיבלנו פליק? זה הכל בבדיחותא, אני אומר, זה לא הסימן. הבעל הבית יעקב אומר ככה, יש ילד ראשון, ויש ילד שני, בנפש. ילד ראשון זה כשהיינו בבטן של האימא, למדנו את הכל. הכל למדנו. אחר כך היה מחיקה, פליק, שכחנו את הכל, ואנחנו מתחילים ילד שני. ילד שני זה החיים שאחרי הילד הראשון. החיים הריאליים שלנו, מחוץ לרחם, זה הילד השני. אז הוא שואל, בשביל מה כל זה? למה לא נשאר בילד הראשון? כאן הוא אומר רעיון שהוא כמו פצצת אטום. הוא אומר, ילד ראשון, ברעיון, ילד ראשון לא מצליח להוזיז בעולם כלום. כל דבר שהוא טבע מולד ללא כישרון, ללא מאמצים, ללא עמל, זה משל לילד ראשון, מתנה. כל דבר נרכש באמצעות קושי, באמצעות עמל, יזע, זה ילד שני. הקדוש ברוך הוא קבע בעולם שאלה שיוזיזו כאן דברים, אלה שיהיו מסוגלים לדחוף באמת דברים, לא סתם לחיות חיים של בעלי חיים, אלא חיים שמצליחים להשאיר חותם עמוק, נצחי בעולם, זה רק אלה ששפשפו את עצמם עם הרבה עמל. טבע השני גובר על הטבע הראשון. לכולנו יש טבעים ראשונים, ויש לנו טבעים נרכשים באמצעות עמל. הטבע השני כובש את העולם יותר מהטבע הראשון. זה הסדר. ולכן, זה, איך אומרים, תובנה מאוד מאוד עמוקה בחיים היומיומיים שלנו. אתה יכול להיות בהרבה, שימו לב, אני לא באתי ואמרתי שבן אדם לא יעבוד עם הכישרון שלו, אבל תעבוד עם הכישרון שלך בעמל. אדם שאין לו עמל בכלום, הוא אדם שהכי פחות משפיע על הסביבה, על העולם ועל העתיד של העולם. אדם שיש לו עמל, יש לו המון כישרונות, זה לא אומר שלא, אבל הוא עמל עם הכישרונות האלה, יומם ולילה, הוא משקיע בהם, הוא עושה איתם איזשהו דבר, זה האדם שמצליח לפעול כאן דברים אמיתיים. עכשיו, כשאנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אז אולי אנחנו כבר נסתכל על העמל בעין ימנית, לא כל כך בעין שמאלית. כשאנחנו רואים שיש לנו איזשהו קושי באיזשהו עניין, באיזשהו דבר, אדם שהיה לו מאוד קשה למצוא את השידוך שלו, אישה שהיה קשה לה למצוא את השידוך שלה, זה לא סתם, זה בגלל שהם צריכים לעשות דבר מאוד גדול. העוצמה של חיי הנישואים שלהם בעזרת השם אחר כך תהיה מאוד גדולה. הילדים שהם בעזרת השם יביאו יהיו ילדים עוצמתיים יותר. הקושי הזה שבא בהתחלה הוא לא בא סתם. הוא לא בא סתם להבל. זה שאנחנו היינו צריכים, יש לך אדם נישואים ראשונים, יש לך אדם נישואים שניים, יש לך אדם יותר מנישואים שניים, שלישיים וכולו, זה מה זה גרם? זה גרם לו לאיזושהי התחשלות, לאיזושהי בגרות, לאיזושהי הסתכלות עמוקה יותר על הנישואים, לאיזושהי הערכה מיוחדת לחיים הללו, להוקרה למה שיש לו. זה לא בא לו בקלות, מכיוון שזה לא בא לו בקלות, זה יהיה יותר איכותי, זה יהיה יותר עמוק, זה יהיה יותר פנימי, זה יהיה עם עושר, באלף, עוצמתי יותר. זה הסדר של הבריאה כולה. מה שנרכש בקלות, יש לך בן אדם, בצ'יק מצא את הזוג שלו, חי כמו כל החיים שלו ככה על כמו שאומרים ברגיעה, בחסידות קוראים לזה אהבה כמים. יש דרגות באהבה. אהבה כמים זה אהבה כזאת בסדר, הכל הולך ככה בסדר. יש אהבה כאש. יש פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אחותי, קשר של איש ואחותו, זה קשר שנקרא בקבלה מים. הם מסתדרים מאוד טוב. הקיצה פה, הקיצה שם, מילה פה, מילה שם. מסתדרים ככה, הכל כזה. הקשר של איש ואישה זה קשר של אש. אש יוצר התחה, יוצר חיבור, יוצר עוצמתיות חזקה יותר, נכון. אי אפשר עם האש יותר מדי, צריך גם לקחת אוויר כדי לא להישרף, אבל הקשר הזה הוא קשר עוצמתי שנותן משהו עמוק יותר. בגלל זה, על הקשר שבין אח ואחות, לא צריך להשקיע יותר מדי. כדי שקשר יהיה ביניהם טוב, לרוב, אני לא אומר, יש מקרים, יוצא מן הכלל, אחים, בנים, בדרך כלל רבים אחד עם השני. אחיות רבות בדרך כלל אחת עם השני. מה זה רבות? יש להם קצת כל מיני דברים כאלה ששייכים ליצר הרע. אבל בין אח לאחות, זה על מי מנוחות, ינעלני, בדרך כלל זה ככה, יש יוצאים מן הכלל, בדרך כלל ככה. למה? מכיוון שזה לא דורש שום דבר, זה ככה. זה גם כן לא מוציא יותר מדי פירות, אין מזה כלום בדרך כלל. העניין של העבודה הפנימית, העניין של התיקון הפנימי, זה שעל אותו דבר שהיה לך קושי, אותו דבר שלא בא לך בקלות, אתה אמור לעשות ממנו עניין חשוב, לעשות ממנו עניין גדול, הולך להיות פה, כמו שאומרים, פיצוץ חיובי, לא רגיל. אז כיוון שכך, אם אתה תסתכל על הדברים בהיבט הזה, בתנועה הזאת, שהילד השני, כמו שאומרים, הזיווג השני, הסיבוב השני, הפעם השנייה, הלא הזה, הוא עוצמתי יותר מאשר הפעם הראשונה, יהיה לך הרבה יותר קל לחיות את החיים ולראות את הדברים ברובד הנכון שלהם. כל דבר שהוא אצלנו עוד פעם, טבע שני, הוא עוצמתי יותר מהטבע הראשון, לא מבחינת ההרגשה שבנפש. ההרגשה בנפש, הטבע הראשון חזק יותר. אבל השינוי שזה עושה בעולם, משום מה דווקא בדברים שאנחנו התאמצנו עליהם, אנחנו מצליחים להשפיע יותר על אנשים אחרים, להוזיז, לשנות, לפעול, אולי גם להסתכר וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר שהוא משני אצל האדם, הוא מצליח בזה יותר לפעול חזק. נקודה שישית. עכשיו פה זה פירוש שמהפך את הכל על פניו. יש ילד ראשון, יש ילד שני. עד עכשיו אמרנו שהילד הילד השני זה היצר הטוב, שהוא בא מאוחר יותר. יש בקבלה וגם ברמז בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק, שהילד השני זה היצר הרע. עכשיו אני אסביר למה הוא נקרא ילד שני לפי המשמעות הזו. ילד ראשון זה היצר הטוב. למה? כי הוא ילד, כולם רואים שהוא צעיר, הוא נכנס רק בגיל 12-13, אז כולם רואים שהוא צעיר. היצר הרע הוא זקן. אתם יודעים מה קורה, יש אנשים כאלה, לא כולם, היצר הרע, אחד מהם, שכשהוא בזקן הוא חוזר, הוא נסוג לכאילו לזמן הילדות שלו, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית. זה היצר הרע. היצר הרע הוא הפך להיות ילד. הוא היה זקן, היה מלך זקן, אבל הזקן הזה הוא זקן ילד. אז הילד הראשון הוא היצר הטוב, כי הוא ילד בטוח. הילד השני זה כמו ילד עם סיבוב אצבע כזה. זה אמנם גדול, אבל הוא מתנהג כמו ילד. הוא ילדותי מבחינת הפנימיות שלו, וזה הבחינה של היצר הרע. בא שלמה המלך וקובל בכאב. אני לא יודע למה. כולם הולכים אחרי הילד השני. כל העולם הולך על הילד השני. אומר הרן בדרשות שלו, למה כולם הולכים אחרי הילד השני ככה ביושר? למה? זה אומר פשוט מאוד. מכיוון, עכשיו אני הולך להגיד דבר מאוד עמוק. מכיוון שהילד השני, היצר הרע, הוא נותן לך המון המון דמיון בראש לפני שאתה מגיע למעשה של עבירה. מה יותר טוב בשטח? העבירה בשטח? או המחשבות, ההרהורים, הדמיונות שהיו לפני העבירה. המציאות היא שכשבן אדם היה תאב, למשל, למאכל מסוים, אני לא רוצה לתת דוגמאות יותר מדי מרחיקות לכת, אוכל, הכי קל לי. אדם היה תאב לאוכל, אז הוא דמיין את זה ודמיין את זה ורצה ומאוד מאוד ועלה לו רוק בפה. בסוף כשהוא יושב ליד הצלחת ורואה את האוכל, זה לא משהו, זה קצת פחות. וככה זה בכל התחומים של התאוות. הדמיון הרבה הרבה יותר חזק מאשר המציאות. אתם יודעים למה? כי המציאות בשורש הקבלי שלה שייכת לעולם התיקון. איזה מציאות שתיקח? היא בסופו של דבר נמצאת פה על הגלובוס של עולם העשייה הגשמי, שהוא עולם התיקון. ואילו הדמיונות, מאיפה הם? הרעורי עבירה, הם באים מעולם התוהו. עולם התוהו הוא אינסופי. אז אתם יודעים באיזה צבעים עזים היצר הרע מצייר לאדם את הדמיון של משהו מסוים, כמה טוב זה יהיה? אדם שדמיין וילה שהוא הולך לבנות ואיך היא תראה, אחר כך הוא יושב בוילה, זה לא מה שהוא חלם. זה הרבה פחות. זה כאה לעומת מה שהוא חשב. למה? כי הווילה נבנתה על הגלובוס, על הקוסמוס הזה, שהוא עולם התיקון, ועולם התיקון הוא ריאלי. ואילו הדמיונות שהיו לי בראש, טיול. שאנחנו מדמיינים מה אנחנו נחוש בטיול. וואו, איזה נוף, איזה פה, איזה שם. בפועל זה יפה, אבל לא כמו שחשבנו בדמיון. זה הרבה פחות. זה העוצמה שיש דווקא ליצר הרע.